פרשת כי תצא, השירה במצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכך את ישראל וכיוון אותנו בכל מעשה שאנחנו עושים, כיוון אותנו איך לעשות את הדברים הכי נכון, הכי טוב, באופן השלם ביותר, כדי שעמו ישראל יהיה זך ושלם ומתוקן. וצריך להודות לריבונו של עולם על זה. חכמים כנראה מצאו צורך להדגיש את הדבר הזה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ריבוי המצוות זה לא עול, זה לא בא להכביד חס וחלילה על ישראל, אלא זה לזכות את ישראל. ואשרינו שהקדוש ברוך הוא כל כך מכוון אותנו ומרומם אותנו אליו. ובאופן כללי בפרשה שלנו יש הרבה אזהרות הנוגעות לענייני שלמות המשפחה, כלומר אזהרות שלא לפגוע חס וחלילה בשלמות המשפחה. וצריך להתבונן בזה, וזה נובע מפני הגדולה המיוחדת שיש לחיי המשפחה הנכונים והשלימים. האדם נברא בצלם אלוקים. הצלם האלוקים השלם זה הזוג. ויקרא שמם זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם. לשניהם ביחד קרא הקדוש ברוך הוא בשם אדם. והזוהר אומר שמי שלא נשוי הוא בגדר פלגה דגופה, כלומר זוג שמתחתנן הם לא שמתחתנים שניים ומחוברים זה אל זה, קשורים עכשיו זה אל זה, אלא זה שני חצאים שנהפכים לאחד. זה מציאות שלמה, מציאות רוחנית, מציאות שיש בה כביכול דמיון לריבונו של עולם. הנביא יחזקאל אומר שהוא מראה נבואה, דמות אדם. אנחנו לא מבינים כמובן את המראה הגדול שראה יחזקאל, מעשה המרכבה, אבל כל פנים השם הזה, שמות אדם, כאילו, יש שם חיות, יש שם כל מיני הופעות, ויש על הכיסא דמות. כלומר, כביכול, יש באדם איזו בחינה מסוימת של דמיון, הקדוש ברוך הוא ברא באדם משהו דומה כביכול לריבונו של עולם. וצריך לשמור על הצלם האלוקי הזה, שהוא יהיה שלם, שהוא יהיה טהור, שהוא יהיה זך. אחדות המשפחה, הבריאות של המשפחה, של בני הזוג, יש בהם קדושה גדולה מאוד. על ידם אחר כך נמשכים דורות על גבי דורות של אנשים שבצלם אלוקים ונבראים. זה ספר תולדות אדם, בצלם אלוקים עשה את האדם. ולכן, מתוך כך, באות האזהרות, חלילה וחס, לא לשבש את הסדר הזה, לא להרוס את הסדר הזה, סדר שהוא מבוע בעצם לכל מה שמתרחש בכל העולם כולו. כנסת ישראל וריבונו של עולם זה דוד ורעיה. שמיים וארץ זה גם כן זוג. שני לוחות הברית, שניים שהם אחד. כל המציאות כולה היא בנויה בצורה כזאת של זוגיות, וגם באדם בעצמו יש כמה וכמה איברים זוגיים. לבטא את העניין הזה שאדם בעצם הוא הוא התמצית של כל הבריאה כולה. ולכן השלימות הזאת שצריכה להימצא באדם, במשפחה, היא כל כך חשובה, היא כל כך ערכית, צריך להיות כל כך שלם שלא יהיו שום דבר שהורס את זה. ואם מבינים את זה היטב היטב, מבינים שבאמת קדושת המשפחה היא דבר כל כך מאוד מאוד גדול וגבוה, אז גם מתכוננים לזה נכון. ומבינים שהלבבות צריכות להיות נקיות מכל טעויות, נטיות אחרות, מכל איזה חולשות, ולהיות מוכנים, מתכוננים לקראת בניין משפחה, שהמשפחה תהיה משפחה עם שלימות של אחדות. בתוך הפרשה הזאת אנחנו פוגשים מעניין לעניין, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. והיה מחנך הקדוש. אז גם יש כאן צד של נקיות, שגם עוד זה מדריכה אותנו התורה, שאנחנו צריכים לשמור שהמחנה יהיה נקי, נקי מלכלוך, מלכלוכים גשמיים. ובשביל שזה יתת תהיה לך על הזניך, ולחסות את מה שצריך לחסות, שיהיה מחנה טהור, שיהיה מחנה קדוש. כלומר, התורה מדריכה אותנו להיות נקיים. נקיים לא רק בנפש, אלא גם נקיים בגוף. וצריך לעבוד על זה. להשתדל. להשתדל גם מבחינה כללית, גם המחנך הקדוש. מחנך הקדוש זה מחנה הצבא, וודאי שמחנה תורנים צריך להיות קדוש לא פחות. וטהור לא פחות, ונקי לא פחות, וצריך כל אחד גם, יש גם מצווה מצד עצמה, וגם זה בין אדם לחברו. התחשבות, שכל אחד מתחשב בסביבה שלו, חברים בחדר, מתחשבים זה בזה, בית המדרש מתחשבים, בסביבה מתחשבים, ודואגים, לא רק לא להפריע, לא לחלך, אלא משתדלים שיהיה נקי, שיהיה מחנה קדוש. גם אם אחרים לא נשמרו כל כך ולא ניקו כל כך, אז אפשר לעשות את זה במקומם. וגם, כמובן, כאן יש רמז ועזרה שצריך גם לשמור על טהרת המחשבה, טהרת הלב. לא רק שהמחנה יהיה קדוש, אלא המחנה הפנימי, הלב יהיה נקי. נקי מטומאה, נקי מקלקולים. שוב פעם, צריך לראות את זה בצורה חיובית. צריך שהלב יהיה כל כך עסוק בקדושה, בתורה, באהבת השם, באהבת ישראל, באהבת אהבת האדם, שלא יהיה מקום לדברים אחרים. וממילא, ובערכים, ובשאיפות, במטרות של קודש, וממילא, כמובן, מסתלקים הדברים האחרים. אני רוצה קצת להתייחס למציאות שאנחנו נמצאים בה, בדורנו. מתפתחים המכשירים, טלפונים, והאינטרנט לסוגיהם השונים, ברכה שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, ממש מקל כל כך על החיים, מוסיף כל כך הרבה אפשרויות, ובעיקר לקודש אפשר להשתמש בזה ללימוד, גם למקורות, גם זה אמצעים שמסייעים מאוד 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 לקודש, וצריך מאוד מאוד להודות ריבונו של עולם על הטוב הזה שהקדוש ברוך הוא יטיב לנו. ולא להתלונן ולהגיד מה הטוב הזה הוא לא מפריע לנו. זה מתחיל מהאדם הראשון, כשהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא נתן לו אישה, זה היה מאוד דבר, מתנה מאוד מאוד גדולה. ואז הוא התפתה. היא התפתתה אותו. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, למה אתה חוטא? אז הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי. אני נתתי לך אישה לעזור לך. להיות עזר כנגדו. זה נתתי לך אישה. ומה אתה מתרץ? האישה אשר נתת עמדי. שאתה לא אשם, בגלל שאתה נתת עמדי אישה. עושים לך חסד, אתה עוד מאשים, משתמש בזה באשים. אם לך אינטרנט בשביל ללמוד תורה, בשביל שהחיים יהיו יותר קלים, הקדוש ברוך הוא כל כך עוזר, ואז באים ואומרים, מה אתה? האישה השונה הייתה עמדי. זה ממש לחזור על הטענות של האדם הראשון. במקום להודות לקדוש ברוך הוא להשתמש במכשירים האלה, הכי טוב שאפשר. צריך להסתכל על טוב השם. הקדוש ברוך הוא מיטיב, כל הזמן מקדם האפשרויות של, של, מתרחבות, והחיים מתרחבים, וזה אפשר להרחיב בזה את הידע ואת העושר רוחני, שאפשר להיפגש עם כל כך הרבה דברים, שבדורות הראשונים תלמידים לא נפגשו עם זה. האינטרנט הוא יאתגר את הרמים, את הרבנים הגדולים, מפני שהתלמידים צעירים יכולים להגיע לכל כך הרבה דברים, וצריך כבר לתת שיעורים מסוג חדש. זה לא כל כך פשוט. זה טוב, זה טוב השם כל כך. צריך לראות את טוב השם. ואז אם אתה מבין שזה מעשה השם, וזה טוב השם, אז יעלה בדעתך להשתמש בזה לדבר אחר. לא שייך. לא שייך, בכלל לא שייך להשתמש בזה לדבר אחר. זה ממש הקדוש ברוך הוא נתן לך אמצעים לעבודתו. אמצעים לחיות חיים רחבים כדי שאור השם יאיר בכל, ברוחב גדול, בגודל, בעומק. אז שייך לקחת דבר כזה ולהשתמש בזה להפך, חס וחלילה, לא יעלה על הדעת. החיסרון של המעלה שאפשר להפוך אותה לחיסרון, כן? שאפשר לדעת כל הזמן כל מה שקורה בכל העולם, ולהיות מחוברים כל הזמן, וזה מצד אחד מעלה גדולה, ומצד שני פיזור הנפש גדול. אדם לא, לפעמים יכול, במקום להשתמש בזה לטובה, כמו שאמרנו, להשתמש בזה להיות כל הזמן, רואה פה, רואה שם, מדבר עם פה, מדבר עם דם, שולח מסרון כזה, שולח מסרון כזה, ומבזבז את זמנו. ולא, במקום להשתמש במכשיר הזה מתי שצריך וכמה שצריך ולמה שצריך, הוא נהיה עבד של המכשיר. במקום שהמכשיר הזה ישרת אותו. המכשיר הזה הוא לא בעל הבית על האדם. האדם הוא בן חורין. לא צריך לתת לו לשלוט וכל הזמן לראות, קיבלתי הודעה, קיבלתי מסרון, לא קיבלתי. ולענות כאן ולענות שם ולראות מה קרה ולדעת כל מה שקרה. ואם ידחה ידיעה מסוימת רבע שעה, זה כבר ממש פוגע ב... בשלמות המציאות שלו. לקחת את הדברים הללו, לקחת, לראות שזה ריבונו של עולם מנהל את עולמו. הוא כל הזמן מיטיב איתנו. ואי אפשר לבוא עם כל הטובות שהוא מיטיב איתנו ולהשתמש בזה חס וחלילה למה שלא שייך. צריך לפתח בריאות. בריאות. בריאות של שליטה עצמית. שליטה בריאה כזה, לא בכוח להגיד, אני מתאמץ לא לעשות את זה. זה נתשייך, אתם יודעים מה זה נתשייך. לא שייך. לא שייך לעשות, לא שייך להיות עבד של מכשיר. זה בסך הכל חתיכה מתמתכת, מה זה? אתה לא יכול להיות עבד שלו. וכל הזמן להיות תלוי בו. שים אותו בצד. בסדר, בעלי שלא שייך להחזיק מכשיר כזה. לתפילה גם כן לא שייך. בהפסקה צריך לנוח. אז מתי שאתם צריכים לחפש איזה מקום, טוב, אפשר להשתמש בזה. או לאיזה עבר, שצריכים לקחת את זה ולעשות אותו לשימושנו. לא, אנחנו נשרת אותו, הוא ישרת אותנו. לחיות באופן הנכון, לדעת להסתכל בעין, עין בעין, כמו שמה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. כל הטובות שהוא מיטיב איתנו, זה בשביל להיטיב איתנו. ולהשתמש בזה כמובן רק לטובה. אז יש במכשיר הזה אפשרויות כמובן לראות את הדברים הכי טובים, ויש להפך. אז אמרתי כבר כמה פעמים שמי שעדיין לא הגיע לבריאות הזאת, אני לא מתאר בישיבה שלנו, חויה חייבים כולם להיות בריאים, אבל מי שעדיין לא הגיע לבריאות הזאת, שהוא עדיין, הוא קצת עבד של המכשיר, ולפעמים הוא מתגרה לראות דברים שלא צריך לראות, אדם כזה לא צריך להחזיק מכשיר שמזיק לו. שיגביל אותו באופן כזה שזה לא יזיק, או שבכלל לא ישתמש. אין דבר כזה לתת לו להזיק. וצריך להגיע למצב כזה, כמו שאמרתי, מצב בריא כזה שמשתמשים בו רק לטובה, וחס וחלילה לא לשום דבר שלא כהוגן. זה התפקיד שלו, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הפרשה שלנו מלמד אותנו כמה דברים, כמה לימודים חשובים. פרשה עשירה, כפי שאנחנו רק נוגעים בנקודות מסוימות מתוך הפרשה. התורה גם מלמד אותנו שכל דבר צריך לעשות בזמן, לא לאחר. יש בעל תאחר, ביומו תיתן שכרו. כלומר, אדם לקח פועל, צריך לשלם לו בו ביום. אדם שכר איזה כלי, להשתמש בו יום יומיים, ביום גמר להשתמש בו בו ביום, צריך לשלם שכר. אדם לקח עבודה קבלנית, צריך לשלם שכר בזמן. הזוהר אומר, ביומו תיתן שכרו, זה לא רק דבר שבענייני ממונות בלבד, זה גם כלפי שמיא. ביומו תיתן שכרו, קדוש ברוך הוא, כאילו נותן לנו כל הזמן שפע, אנחנו צריכים להחזיר. אז בעל תלין פעולת שכיר, עד בוא השמש תשיבנו לו, בוא השמש זה תפילת מנחה, תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת מעריב, כאילו, זה ביומו תיתן שכרו. צריך כל הזמן להודות לריבונו של עולם על הטוב הזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. יש מצווה, זה לא בפרשה, אבל הפרשה מדברת איתנו הרבה על אמינות. הבטחת, תקיים. גם בנדרים, גם באמינות בין פועל למעביד. מה שאדם מבטיח, הוא צריך לקיים. צריך להשיב חוב. אומרת הגמרא במסכת כתובות, שפריאת בעל חוב מצווה. מה זה פריאת בעל חוב מצווה? מאיפה המקור של זה? אומר רש"י, פריאת בעל חוב מצווה, זה בא מהפסוק שיהיה הן שלך הן, ולאו שלך לאו. איך הפסוק שם? צריך לזכר. תודה רבה. כל מה שאדם מבטיח, הוא צריך לקיים. להיות אמין. ובזמן, ולא לאחר את הדברים. אני, אתם הבחורים לא כל כך מזדמן לכם לעשות מסעים ומתנים ושצריך לעמוד במילה שמבטיחים וכולי, אבל צריך כבר להתרגל עכשיו. אדם, כל מה שאדם מבטיח, הוא צריך לקיים. לא לדחות. לוקח הלוואה, צריך לקיים, לתת אותה בזמן. מבטיח משהו לחבר, צריך לקיים. אתה לא בטוח שאתה יכול, אל תבטיח. אדם נדר צדקה, הוא צריך כמובן לתת את זה מיד, לתת את זה בזמן. אחרת הוא עובר גם באיסור בלת אחר, לא רק בביטול המצווה של הצדקה. צריך להיות אדם ישר, אדם אמין. כמה וכמה מצוות יש בתורה המדברות איתנו שלא לאחר את הדברים. והרב זצ"ל, באורות התשובה, גם מזכיר את הדבר הזה. בפרק י' ד', בסעיף למד ב', אומר הרב, צריך למהר לשוב בתשובה על כל חטא. אפילו אם יהיה מהדברים הקלים מאוד. כי איחור התשובה דומה לאיחור טומאה במקדש. ושהיית כלאיים בלבישה. ושהיית חמץ בפסח. זאת אומרת, אדם כבר רוצה לחזור בתשובה. אבל הוא דוחה. דוחה את התיקון שלו בפועל. חזרה בתשובה שאדם דוחה, זה יכול להיות שאדם חייב להחזיר משהו לשני ולקח שלו כיוגן וצריך להחזיר, אז הוא חושב כבר להחזיר, אבל הוא דוחה את ההחזרה הזאת. או אפילו אדם ערער ערעורים לא טובים, שם מעשה לא טוב, לא תיקן את זה, המעשה עדיין שורה עליו. זה כמו טומאה. אדם עשה עבירה, רוח של טומאה מסוימת נמצאת בתוכו. אסור להשאיר את רוח הטומאה הזאת שהיא תישאר. זה למה? כמו רב אומר, כמו טומאה במקדש. הלב של אדם הוא כמו בית מקדש. הלב הזה צריך להיות לב שעובד את השם. לב שכולו קדוש. ואם יש בתוך הלב, בתוך המוח, בכוחות האדם, איזה מעשה שצריך, שהוא עבר עבירה ונכנסת בו מתוך כך איזה רוח של טומאה, אז זה כמו טומאה במקדש, וצריך לסלק את הטומאה. אסור להשאיר את הטומאה במקדש. אם אדם טמא, הוא צריך לצאת מהר מהמקדש, אסור לו להיות בתוך המקדש בטומאה. לכן אסור לאחר את התשובה, צריך לסלק את הטומאה. זה כמו טומאה במקדש, זה הכי עצמתי מה שהרב אומר. אותו דבר כמו שיעת כליים. אדם לבש כליים, הוא לא מוריד כל רגע ורגע שהוא נשאר עם הכליים, אז הוא עושה עבירה. אז הוא אומר, וכל עבירות בעצם כך, כשעוד נשארת איתו עבירה, אז כאילו עבירה נמשכת. או שיעת חמץ בפסח, שכל רגע ורגע בפני עצמו זה חטא מיוחד. ובהיקפל חטא קל הרבה פעמים, הרי הוא כאבות העגלה. למדך, שתמיד אדם צריך כל פעם שהוא מתעורר לעשות איזה דבר טוב, לא לדחות אותו. התעוררת לעשות דבר טוב, אל תגיד, טוב, עשה את זה אחר כך. תעשה את זה עכשיו. אל תדחה. כל תיקון, לעשות מיד. לא, בכל יום ויום, בת כל נשמעת מהר חורב, ואומרת, אוי לא אליהם לבריות מלבונה של תורה. אתם שומעים את הבת קול בכל יום שיוצאת מאחורי? אבל יש בת קול שיוצאת מאחורי, ואז אם אף אחד מכם לא שומע, אז בשביל מה יוצאת? יש, אתם חושבים, במקומות אחרים ששומעים? מה זה העניין הזה? בת קול יוצאת מאחורי בכל יום ויום ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. אז זה שם באחורי ועכשיו אין יהודים. אז מה הסיבה שיוצאת כל יום ויום בת קול יוצאת מאחורי? ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. החורב זה, זאת אומרת, מזמן, מעניינה של התורה, ממקום נתינת התורה, יוצאת בכל יום כאילו קול, בת קול. הפירוש הוא, ככה מפרשים, שמפעם לפעם, כמעט בכל יום, מתעורר אצל האדם איזה הרהור לעשות דברים טובים. והוא דוחה את זה על הסף, לא שם לב, מפני שיש לו איזו תחושה שאין לו כוח לעשות, הוא לא יצליח לעשות, כל מיני רגשות שבתוכו, שמונעות ממנו לפתח את ההתעוררות הזאת ולהשתמש בה. וזה קורה ממש אצל כל יום, בכל יום, בכל אדם, בת קול יוצאת, בת קול של יוצאת מהחורב נשמעת. בכל ככה, רגע אחד, אולי אפילו כמה פעמים ביום, שאדם מתעורר ואומר, טוב, עכשיו אני צריך לעשות דבר, צריך לעשות, לשנות משהו, לתקן משהו, לתקן בי מדבר כזה או דבר אחר, והוא לא אוחז בהירור הזה. הוא לא מקשיב לעצמו, הוא לא מקשיב להתעוררות הזאת שבת קול מעוררת אותו. אז בת קול יוצאת לחינם, צריך אדם להקשיב, להקשיב להירורים שלו, וכשמתעורר לו איזה רצון טוב, לקחת את זה מיד ולראות איך לממש אותו, איך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. לא לדחות, לא להגיד אחר כך. אתה רוצה לעשות דבר טוב? אל תדחה אותו. אם אתה עסוק בדבר טוב אחר, אתה רוצה לעשות עוד דבר טוב, אז לא תדחה אותו. תגיד לעצמך עכשיו, תעשה תוכנית. עכשיו אני עסוק בדבר טוב, אני עוסק במצווה, פטור מן המצווה, פתאום התעוררה לי לעשות דבר עוד דבר אחר טוב, אז אני אעשה את זה, בא לי כבר זמן, מתי אני אעשה גם את הדבר השני. לא צריך התעוררויות רק מבחוץ, שאדם יחכה שמישהו אחר יעורר אותו, שיחה, שיעור, ספר וכדומה, מתוך עצמו של אדם. כל הזמן בתוך תוכו של אדם יש מעיין פנימי נובע שהוא רוצה להיות יותר טוב ויותר צדיק ויותר שלם ויותר מתוקן, וצריך פשוט להקשיב לעצמו, להקשיב לרצונות הפנימיים הטובים שלו, שהם נמצאים. והם מתעוררים כל הזמן, מתעוררים בזיקים קטנטנים, וצריך לשים לב אליהם. כבר למדנו ודיברנו כמה פעמים שהרהור תשובה זה דבר שהוא פועל, אף על פי שהוא עדיין לא מומש. כשאדם מערער בתשובה, הדרך ארוכה בשביל לשוב לבצע את זה בפועל. אדם החליט, עכשיו אני, פעולה שדבר שתמיד כל פעם הוא נכשל, והוא מערער, די, אני לא רוצה יותר, לא רוצה יותר להיכשל. אבל מכאן, מהערעור הזה ועד המימוש, זה עבודה קשה, כי הוא צריך להתמודד עם קשיים, יש לו משיכה וקשה לו, עצלות או סיבה אחרת, או אדם יש לו נטיות לביקורתי מיד מדי, ותמיד רואה בעין רעה אחרים, וזו תכונה שהוא מחליט, די, אני לא רוצה, זה לא תכונה טובה, אבל אחר כך לשנות תכונה זה עבודה גדולה, זה עבודה שיכולה למשך זמן, זמן ארוך. ואז מה קורה כשאדם מערער בזה, אז הוא חושב, זה כל כך קשה, זאת אומרת, זה הכל תת-הכרתי, חושב, זה קשה לי, אז הוא דוחה את זה. ולא צריכים לדחות הרהורים. אם יש לאדם הרהור, ראשית כל הוא פועל. אפילו אם הוא אחר כך לא מומש, הוא פועל. יש לו כוח מאוד מאוד גדול. הוא פועל לפני ולפנים. הוא לא פעל בחוץ, אבל הוא פעל לפנים. יתר על כן אני אומר, אם אדם רוצה להיות, לשוב בתשובה, ואין, הוא יודע שהוא לא יכול לבצע את זה. זה לא נכון שהוא לא יכול לבצע, אבל הוא יודע, זה קשה לו מאוד מאוד לבצע, אבל הוא כן רוצה לחזור בתשובה. הרצון הזה בעל ערך עצום, למרות שהוא אומר, אני לא יכול עדיין לתקן. לא יכול. לא יכול, הוא מרגיש שלא יכול לתקן. יש לו הרגלים שהם נמשכים הרבה, ויש לו נטייה כזאת ש... שכל הזמן מושכת אותו מחשבות לא טובות, או דיבורים לא טובים, או מעשים לא טובים. הוא יודע שזה, עד לקור את זה, זה הדרך מאוד מאוד ארוכה, והוא לא ביום אחד. אבל הוא רוצה לתקן. לא לזלזל ברצון הזה. הרצון הזה הוא בא לערך עצום. בתוך תוכו הוא בעל תשובה. אפילו שהוא לא ביצע את הדבר הזה. אבל הוא כבר בעל תשובה מבחינה מסוימת. וזה בעל ערך עצום. אם הוא כך יסתכל על זה, כך יסתכל על התשובה שלו, שזה חשוב מאוד שהוא רוצה להיות טוב, למרות שהוא לא עושה את זה, אבל הוא רוצה להיות טוב, הוא רוצה לתקן. הרצון הזה הוא בעל ערך עצום. ואחר כך, גם אם הוא יחזיק בו, אני ממשיך לרצות. אמנם זה לא מתממש, אבל אני ממשיך לרצות. אני כן רוצה להיות מתוקן. אני רוצה לתקן. להחזיק ברצון הזה, בסופו של דבר, הרצון הזה יתגבר ויתגבר, וגם הוא יוכל לתקן. אבל אפילו, כמו שאמרתי, כשעכשיו הוא רוצה לדעת, יש לזה ערך גדול מאוד, ערך עצום. להחזיק בהירורים, להחזיק ברצונות הטובים, בכל המחשבות, ולא לבטל אותם, לא לחשוב שרק המעשים הם חשובים. אם אדם מתנהג בסדר, ואם הוא רוצה להיות, להתנהג ולעשות את רצון השם, והוא לא עושה, אז כאילו זה לא שווה כלום, זה לא נכון. הרצון לתקן הוא רצון בעל ערך גדול מאוד. ברוך אתה לכולם שהכל נדע. וזה כמובן עניין של הימים האלה, ימי התשובה שאנחנו נמצאים בהם. ברוך השם, עברו עלינו שבועיים מצוינים של התקדמות ושל לימוד. הישיבה כולה נמצאת ככה במהלך של לימוד יפה מאוד, ברוך השם. ונשארו לנו עוד שבועיים לראש השנה. ובעזרת השם אנחנו תפילה שהימים האלה נשתמש בהם באמת, ימי ההתעוררות של תשובה, ימי רחמים כמו שהזכרנו, ימים שבהם עלה משה רבינו ב-40 יום האלה לימי פיוס בין ישראל לריבונו של עולם. נעסוק בזה, בלימוד, ויחד עם הלימוד במחשבות התשובה, בהירורי התשובה ובמעשי התשובה, ושנבוא בעזרת השם לימים הנוראים מוכנים ומתוקנים, ונזכה בעזרת השם לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל. Amen.